אנחנו היינו באמצע בפעם הקודמת במעבר אומר אחד שהרב עשה מהגישה התמטית שקיבלה את הרוע, הסבירה את הרוע, אין רע, לגישה הטופית שמייצגת כיוון שונה לחלוטין. אפשר גם להרגיש את ההזדהות העמוקה שלו עם הדברים. אנחנו בעמוד 110, האתיקה של האיסורים בהלכה הטופית. ההלכה הטופית איננה יכולה לקבל את המטאפיזיקה של ההלכה התמטית, הנוטה להתעלם מן האבסורדיות שברוע, ואין היא מתעסקת בעמדת פנים פילוסופית מרשימה המסתירה מאחוריה תמרות המכוערים של קיום לקוי. הריאליזם והאינדיבידואליזם התלויים בעצם מהותה של ההלכה הטופית מבלי שניתן להוקרה ממנה, מונעים ממנה להשליך מעליה את עול המודעות לקיומו של הרוע. או לשון פשוטה, אי אפשר לייצר תודעה דתית שהיא לא תמימה אלא מתממת, שהיא סודה בשקר. ההלכה הטופית שיש לה עניין מיוחד באדם הממשי, בגופו וברוחו, בפעולותיו היום יומיות, בתפיסותיו הראיות והחושניות ובחוויות שהוא חווה בעולמו הקטן והצער. זו תמצית של קטעים שלמים וארוכים במקומות אחרים בחיבורים של הגריד. זה התמצית של איש ההלכה, המשפט הזה, שהקדושה, האלוקות, פוגשים אותה לא בעולמות העליונים שמתנתקים מהמציאות האנושית, אלא המוטו המרכזי הוא של וירד השם אל הר סיני, שהשכינה באה לתחתונים, לא לנסות לצאת מהתחתונים לעליונים. זה מה שתואר פה בעצם בהלכה התמטית. אני הולך לעולמות העליונים, שם הכל מסתדר, אבל בעולם שלי, כשאני פוגש רוע, אז כאן הוא אומר שאיננה יכולה למצוא את סיפוקה בהבחנה המטאפיזית העדינה בין הרוע ובין סבל הקיום, בין השטן ובין האיסורים. ההלכה הטופית איננה חסרה לא את גילוי הלב ולא את האומץ הנדרש, וכאן זה גם מוטיב שחזר הרבה בכתבים שלו, בעיקר משנות ה-40, הצורך באומץ לב. וההקשר הזה זה אומץ לב לא כנגד אנשים שלא מסכימים איתך, אלא אומץ לב להיות כן, לומר את מה שאתה באמת חש, לא לייצר איזו דתיות מזויפת שמתייח על דברים, אלא את האומץ להגיד שזה מציק לי, שזאת בעיה. כן, אתם יודעים שבישיבות, מניח גם באולפנות, עסוקים בלחנות ילד עם, או ילדה עם שאלות כמי שיש לו בעיות באמונה. כן, ההנחה היא שמשהו מקולקל אצלו, אז צריך לסדר. השנה יצא לי לסבר שיחה מאוד עצובה עם בחור מאיזושהי ישיבה חרדית, שהוא שואל שאלות, אמרו לו מיד שהוא כופר. פה יש גישה קצת שונה, כן? צריך אומץ לב, כן? לשאול, מתוך כבוד כמובן, כן? כדי להודות בפומבי, או בוא נגיד, להסיר את המסיכות, כאילו... אני אגיד רק רב שגר, שכמה מהגושניקים הכבדים של קהילת נופי אביב קוראים אותו בשקיקה. אתה יודע מה הכוונה? כן. שאחד מהדברים שאני חושב שקוסם להם בו זה שהוא היה בן אדם בלי מסכות. הוא את כל השאלות שם על השולחן, ואת כל הדברים הקשים שם, אם הוא פותר אותם, זו שאלה אחרת. השם של הספר הכי מפורסם שלו מורה על זה, מה שהוא לפחות חשב, שהכלים שבורים. הוא לא תיקן אותם, אבל זה היה אני חושב סוד הקסם שלו, שהוא היה אדם אמיץ. הוא אמר די, מספיק עם כל הבלופים וכו', שהוא כמעט הראשון שקם ואמר שהגמרא משעממת. טוב, לדעתי זה ספר מרתק, אבל הוא שם את זה כשאלה על השולחן. נמשיך, כן? והרי היא טוענת שאין היא יודעת להצדיקו ולהסביר את נחיצותו. ההלכה הטופית היא צופה פקוח עיניים וקשוח המתבונן בגלוי בדברים ובמהלך האירועים, ובמקום לשקוע במטאפיזיקה ספקולטיבית היא מודה באומץ הן בממשיותו של הרוע והן בחוסר הרציונליות באבסורדיות שבו. כדוגמה לעניין הנידון כאן, אבל מנבחן את יחסה של ההלכה הטופית כלפי המוות שזכה לאידיאליזציה בהלכה התמטית. כן, עכשיו, איך, מה המקור להשקפת עולם יהודית? זה כבר אנחנו יודעים, שמעיני הרב, איפה נמצאים הרעיונות ההגותיים של היהדות? איפה הם נמצאים? בהלכה. די בהצצה חטופה בדיני האבילות, כדי שנשתכנע כי ההלכה הטופית ראתה את המוות כפגע רע ונורא, שלא ניתן לכרות עמו הסכם כלשהו, ולא ניתן בשום פנים ואופן להתפייס עמו. במעשה האבילות על מותו של בן משפחה, באה לידי ביטוי מוצר, לא רק כאמור איזו הלכה, אלא המצב הנפשי שההלכה מכירה בה של אדם שעומד בפני מוות. בא לידי ביטוי מוצר האימה הטראומטית לנוכח חוויה חסרת רגש ואבסורדית. המוות מופיע על מלוא זוועתו וחוסר ההיגיון שבו, והמפגש עמו מקעקע את יסודות הקיום האנושי. פה הוא רומז במשפט הקטן הזה לחלקים אחרים בספר הזה, שם הוא מנסה לתאר את חוויית העניינות, מה בדיוק עובר בראשו של אדם שפוגש מוות. ואחד מהרעיונות שהוא מפתח, וזה מה שנמצא במשפט הקטן הזה, הוא שאתה לא רק מתאבל אל האדם שהלך, אלא ההגעה של מוות למשפחה היא מלמדת על המוחשיות שבו, כאחד ממנגני ההגנה המרכזיים שישמע את דעתך בעניין הזה, שיש לאנשים נגד המוות, הוא לא לחשוב שזה לא יקרה להם. וכשפתאום מישהו בגילך, מישהו דומה לך, מישהו קרוב אליך מת, אתה מבין שזה אכן דבר מוחשי, ואז הוא מתאר, אתה מתאבל גם על עצמך. אתה מתחיל להבין שאתה בתוך הסיפור הזה. כלומר, המוות הוא לא רק הפרידה מאותו אדם, האבלות, אלא כל אדם שהולך לעולמו, הוא מזעזע את כל הסביבה שלו, מבחינת ההפנמה, הכרה, שאכן מוות הוא דבר מוחשי. מה זה אתך? מסכים, אז זה נמצא פה במקומות אחרים. לו הייתה הלכה הטופית, אני ממשיך, מסכימה עם זו התמטית בפרשנותה את המוות כשחרור, כניצחון על האפסות, אז מדוע צריך היה להתאבל על המת ולפקוט אותו? מדוע עלינו לקרוא את בגדינו לשבת על הארץ וברך ברוך דיין האמת? אני סיפרתי לכם על התגובה של כמה תלמידים מהישיבה אצלנו כשהרב ברום שפירא נפטר. אמרתי לכם את זה? הם אמרו הילולה, ככה הם אמרו לי. אני צעקתי אליהם, אמרתי להם, הילולה תעשו ביורצייט שלו, אבל הילולה כשהוא מת? צריך להתאבל כשהוא מת, לא צריך לעשות הילולות. למיתו של דבר, ההלכה הטופית משקפת את הייאוש, את האימה ואת המבוכה הגדולה שחש האדם התנכי כאשר הוא ניצב מול פני המוות. אימת המוות המוויתה וסירובו העקשן של האדם להיכנע לכוחו שזורה בין דפי התנ"ך כחוט השני, החל במשה שהתחנן בפני אלוקים שיציל אותו ממוות במדבר, וכלה במלך חזקיהו אשר בייאושו וייסוריו הפציר נואשות באלוקים שיגן עליו מפני הירידה לשאול. מצב רוחו של האדם התנ"כי ספוג במלנכוליה. זה כנראה הוא להתפקס, נכון? מאחורי כל דבר הוא רואה גולגולתו של המוות המחייך אליו. כשהוא יושב וחוגג, הוא רואה גם את ידו של המוות הרושמת את הכתובת על הקיר. למה הוא רומז פה כמובן? לבלשצר, כשהוא משתמש בו כמשל, כי זו דרכו של הרב בכל הקריאה בתנ"ך, שבלשצר לא, זה לא רק אירוע היסטורי שקרה לאדם מסוים, אלא מה שמתואר שם בדניאל, האירוע שקורה לבלשצר, זה אירוע שהוא אירוע שהוא באופן טיפולוגי יכול להתרחש גם לבני אדם נוספים, כי הוא קורא לבלשצר במסגרת המציאות האנושית. במסגרת הזאת זה כאילו הפתעה, שזה בא בלי שאתה מוכן, ובא בלי שאתה מוכן כי אתה עסוק כל הזמן להכחיש אותו ולא לא לחשוב עליו. יחס שכזה עומד בסתירה חריפה למטאפיזיקה של האיסורים כביטויה בהלכה התמטית. בקצרה, ההלכה הטופית המעשית לא פיתחה ואף לא יכולה הייתה לפתח מטאפיזיקה של איסורים. היא בפשטות סרבה לעשות כן. היא לא השתוקקה להציע רציונל לרוע ולהמיר את השלילה בחיוב. היא לא הצדיקה את הרוח, גם לא הכחישה את דבר קיומו והסתירה אותו. ההלכה הטופית החזיקה תמיד בדעה כי הרע אכן קיים, וכי על האדם להתעצב למולו כשהוא מבולבל ונבוך. היא לא יכולה הייתה כמובן להסתגל אל הרוע, אך קיים הבדל בין הסתגלות אל הרוע לבין העיסוק בו. ישנם אורחים שאני משתוקק לארח בביתי, אורחים אחרים אינני רוצה לראות נכנסים אליי, אך כאשר מקיש מישהו על דלתי, עליי לפתוח בפניו את הדלת, להגיב על הופעתו ולהתייחס אליו, ולו גם על ידי אחיזה בדש בגדו והשלחתו אל החוץ. השאלה היא איפה, כיצד נוהגת ההלכה הטופית ברוע, ולא כיצד היא מסתגלת אליו. אין דרך להסתגל אל הרוע במסגרת ההלכה הטופית. זו מערכת ריאליסטית, וככזו אין היא יכולה להקצות לרוע או לאיסורים מקום מוגדר או שטח כלשהו במסגרת מערכת הקואורדינטות שלה. ועם זאת, בין שאנו מוכנים להסתגל על הרוע ובין שלא נרצה לעשות כן, עלינו לעסוק בו. ההלכה הטופית לא יכולה הייתה להשתמט מאחריות בסיסית שכזו. אכן, ההלכה הטופית פיתחה, וכאן נמצא המפתח של המאמר הזה, הדברים האלה גם הוצגו באופן מאוד ברור בכל דודי דופק, רק ששם הצגת הדברים היא לא במסגרת דיאלקטית כמו כאן, שפה אפשר לומר שמשהו מכני כל הזמן הלכה התיבטית הרגישה שהצליחה להסביר את הרוע שהיא יצאה מתוך המציאות האנושית. בכל דודי דופק זה נהדר, בכל דודי דופק האמירה היא אני לא מבין את הרוע במישור האלוקים, אני לא מתעסק בזה. כאן האמירה הייתה אחרת, אני מתעסק בזה בניתוח מטאפיזי פילוסופי, רק שזה לא אומר לי דבר שאני נמצא בתוך המציאות האנושית שלי, כי בשבילי זה רע. בכל הדין דופק זה נהדר, אבל עצם הרעיון המרכזי שמופיע כאן מופיע שם דיאלקטיקה, והוא כששלום רוזנברג אפיין את זה, ניתח את זה, ויש לו חוברת קטנה באוניברסיטה המשודרת שנקראת טוב ורע בהגות יהודית, כל הגישה אקזיסטנציאליסטית לרוע, כי, וזה כל העניין של האקזיסטנציאליזם הדתי, כי מרכז הכובד עובר מהעיסוק באלוקות לעיסוק באדם הדתי, לעיסוק בחוויות שלו כשהוא עומד נוכח המציאות, נוכח האלוקים, וטועה לפשר המציאות. וזה המעבר במטאפיזיקה לאתיקה, זה מעבר מהמישור המטאפיזי האלוקי, העיסוק בו, העיסוק בשאלות של האם יש רע ואם יש הלך טוב אז איך יש גם רע, לעיסוק בשאלות שהן כולם שאלות שפונות לאדם. האתיקה היא במישור האנושי, היא מה עליי לעשות, או בלשון כל עוד היא דופק, להפסיק לשאול צדיק ורע לו, לשאול כשיש רוע מה לעשות. כן, שזה בגישה גברית, נכון? נשים מה היו עושות? קודם כל בשבועות ומעקלות את זה שיש רע. ועד הגבר שואל מה אני יכול לעשות, כן? אבל בסדר, היה גבר, כן? וזה מה שהוא כותב כאן, אכן ההלכה הטופית, כן, אשתי אומרת אני לא מרגישה טוב, אז מה מיד אני שואל? אני גבר, מה מיד אני שואל? ומה לעשות, כן? זאת אומרת, אל תעשה כלום, רק תקשיב לי שאני לא מרגישה טוב. כן? בסדר. אכן, ההלכה הטופית פיתחה אתיקה של איסורים, במקום מטאפיזיקה של איסורים. פה נמצא כמעט הלב של כל הכתיבה הדתית של הגריד, כשהוא כותב כתיבה אקזיסטנציאליסטית. הוא לא עוסק באלוקות. אבל במסה הזאת הוא עשה פה אולי תרגיל אפילו, כי הוא השתמש בהלכה התמטית בשביל לדבר אל האלוקות, ואחרי זה להגיד, זה אני לא, אני אמיץ לב להגיד שזה לא מדבר אליי. כן, אבל זה הלב של הכתיבה שלו, זה איש האמונה הבודד, הוא מדבר על בני אדם, בעוד שהמטאפיזיקה יוצאת לגלות מבפנים את הגורם האונתולוגי האובייקטיבי המביא לאיסורים. גם רוצה חווה צדיק ואלוס בעיה אונתולוגית, ושאל אחד שהוא טוב, ואיך יש רע, ולכן צריך להגיד שהוא לא רע וכו', ראי שהאתיקה קובעת משמעויות מבפנים ומבחוץ, בעוד יותר משמעוניינת בפאטוס, שזה לא נראה לי מחמאה גדולה להלכה תמטית, כן, היא מגלה עניין באדם, כן, במצב הרוח הפתטי של האדם המצוי במצוקה, כאשר כאבו מוטמע תוך מודעות העני שלו בחוליותה. היא מגלה עניין בתגובת האדם כלפי המצוקה או כלפי האסון. זה ההבדל בין המטאפיזיקה לבין האתיקה של הרוע. המטאפיזיקה מבקשת להצדיק את הרוע או להכחיש את מציאותו. האתיקה של הסבל משחררת אחרי הדרך שבה ניתן להחליף פקטום זר שרדם ניצב ניחחו באקטוס שבו הוא מתעסק, דרך שבה ניתן לעבור מתבוסה בפני כוח רב עוצמה אל חוויה ספוגה בתחושת כיוון ומשמעות. לסיכום אומר כי על שלוש הנחות היסוד עומדת האתיקה ההלכתית של האיסורים. הראשונה, וזאת ההצהרה שהוא קודם ראה אותה כהצהרה אמיצת לב, הרוע אכן קיים, והרוע הוא דבר שלילי עד מאוד. העולם שבו אנו חיים איננו חופשים ממומים ומליקויים מביאים לחוסר הרמוניה מתמיד בין מה שטוב לו לאדם ובין חוקי הטבע שאינם ניתנים לשינוי. במילים אחרות, מציאותו של הרוע היא דבר שאין עליו עוררין. והייתי אומר ככה, ראשית חוכמה ליכולת שתהיה אתיקה של איסורים זה להודות בקיום הרוע. הנחת היסוד השנייה, אלו לאדם לקבל את הרוע ללא עירור, לחיות עמו בשלום או להשלים עם דבר קיומו. שזה היה יכול לצאת מהגישה הראשונה. אתם יודעים שאני קורא לילדים נחום איש גם זו, אני קצת דואג מה... מה הם יקחו מהסיפור הזה? מגדל ילדים, סליחה מה שאומר, שוטים, שכשכל דבר יצעקו איזה טוב לי, טוב לי, כאילו לא, באמת, זה מטריד. אז הוא אומר, אם אתה לא חושב שהוא רע, אז אתה לא תנסה לשנות. לכן הייתי אומר, התגובה הדתית מחייבת לצעוק בכל רם שזה רע. ממש ההפך הגמור מזאת. למה? כי אם הוא טוב אתה לא תעשה שום דבר, רק אם הוא רע אתה תנסה לשנות, לא? וכאן הוא נכנס לנושא שגם הראשונים נחלקו לגביו. הוא נוקט באופן מובהק בעמדה של הרמב״ם, בואו נקרא את זה ונסביר את זה קצת, נרחיב. הוא כותב כך: אי ציות לרוע והתנגדות נמרצת לו תוך שימוש בכל האמצעים שהעמיד האלוקים לרשותו של האדם, היא הנורמה שלטת בהלכה. זו תומכת תמיכה מוחלטת ואף מצדיקה לגמרי את השימוש שעושה האדם בכוחו של המדע. המדע הרי מסמל את החוכמה האנושית, הצטברות הניסיון והידע האנושיים, והמדע גם כולל בתוכו את הטכנולוגיה, שהוא לא רק הבנה של המציאות של העולם, אלא גם ניסיון לשנות אותו ולהביא אותו למקומות אחרים. וכאן יש תמצית של גם כן כל התפיסה של הגריד לגבי היחס לעשייה האנושית בעולם הזה, שראה אותה בחיוב גדול, ראה אותה כקיום של הצו האלוקי של פרו ורבו מלאו את הארץ וכבשוה. הדבר הזה נמצא בישי אמונה בודד באופן מובהק, הוא עוד המון המון מקומות בכתביו, שהארץ נתן לבני אדם, בני אדם צריכים לפעול, בני אדם צריכים לנסות לשנות, וזה לא מרד באלוקות שיצר מציאות אחת, אלא זה קיום הצו האלוקי. ככה הקדוש ברוך הוא רוצה שהעולם יתנהל. והוא ממשיך: בכל הרמות כולן, הפיזית, המוסרית וכיוצא באלה, ובכל מצב ומצב על האדם לקום אל מול הגדול שבאויביו, אל מול הרוע, ולדחות מכל וכל את שלטונו. קחו כדוגמה את מדע הרפואה. באופן כללי הוטרדה מאוד הדת מן השאלה האם מותר לאדם להתערב מהלך מחלתו. זו מתפיסה שהמחלה היא עונש מידי הקדוש ברוך הוא, ולכן אסור להילחם בזה, צריך לקבל גזירת שמיים. כן, וקרישטין סיינס מניח מוכר לכם, תפיסה שחושבת שאסור לאדם לצאת כנגד הגזירה שהקדוש ברוך הוא גזר עליו. כן, הדעה הזאת התחילה עוד לפני קרישטין סיינס. האמת היא שהיא מופיעה בפירושו של הרמב"ן לתורה, שמכיר קטע מאוד ידוע בתחילת פרשת בחוקותיי, בתחילת התוכחה, כשהרמב"ן מנסה להבין מה עומד אחרי האמירה שהיה אם שמוע תשמע ירד גשם, גשם תלוי בנתונים מטאורולוגיים. והרמב"ן שם מפתח תפיסה שנמצאת בהרבה מקומות בכתביו, כל תורת הנס הנסתר, ומסביר שם הרמב"ן שכל העולם כולו בעצם מתנהל לו שום חוקיות, הכל הוא ניהול מתמיד של הקדוש ברוך הוא, הכל בחינת נס במובן שהוא לא יצר טבע שמתנהל מעצמו מכוח החוקיות שהוא טבע בו, אלא כל הזמן הוא מנהל אותו, רק שהוא בדרך כלל בוחר לנהל אותו בצורה שחוזרת על עצמה. וכן אנחנו לא שמים לב למעורבות שלו, אבל אמיתו של דבר אין הבדל בין נס גלוי לנס נסתר, ההבדל הוא רק ההרגל שלנו. ועל רקע זה הרמב"ן נכנס לתחום הרפואה, והרמב"ן שם אוסר על ההליכה לרופאים, אומר שהאידיאל הדתי היא הליכה לנביא. הוא מפרש את חזקיהו שגונה ספר רפואות כי לא טוב ללכת לרופא, והוא מסיים שם במשפט מאוד ידוע שמי שיש לו חלק בהשם אין לו חלק ברופאים. הדברים האלה כבר הרמב"ם חלק עליהם לפני שהם נכתבו, ופירוש המשנה לפסחים שם מופיע הברייתא שחדרה למשנה, והרמב"ם כותב שזו ברייתא ועדיין אני אפרש אותה. למה? כי הרעיון הזה בער בו. שם הרמב"ם גם נותן פירוש אחר לגנז ספר רפואות, שני פירושים הוא נותן. אחד שזה היה witchcraft, זה היה, לא רוצה להגיד רפואה אלטרנטיבית, אבל זה היה כוסות רוח, בסדר? זה גנזו, כל הכוסות רוח גנזו, תלך לרופא שיודע לעבוד. והדבר השני שהוא אומר, זה היה כמו הסיפור עם משל שספר הרפואות, אתם זוכרים את הסיפור שניסינו להתנקש במשל? הזריקו לו רעל ואז היינו צריכים להחזיר אותו ארצה כדי להביא לו את הסיוב שיזריק את הרעל, שנטרל את הרעל. אז הרמב"ם אומר, היה להם ספר רפואות שהיה בו רעלים ונסיוב מגן, ואז אנשים השתמשו בו כדי לחסל את האויבים שלהם. אז זה גנזו, אבל לגנוז רפואה? אז אדם ממשיך, שאדם שחושב שאסור ללכת לרופא, זה כמו אדם שיחשוב שאסור לקחת דגן ולטחון אותו לקמח ולהכין ממנו לחם, כי הקדוש ברוך הוא נותן רק דגן. אני יכול להזכיר לכל מי שהיה פה שמענו כיצד מברכים לפני 5 שנים, שהנושא הזה מאוד מאוד מרכזי בפרק שם. נקודת המפגש בין הטבע הגולמי שהקדוש ברוך הוא נותן לבני אדם לבין העובדה ששולחנו של האדם בעצם נמצא עליו מזון אחר. מה התודעה הדתית שצריכה ללוות אדם בנקודה הזאת? כאן אני יכול להגיד לכם שעולם הברכות של ברכות של הברכות היא מכילה את שני הצדדים בצורות מאוד שונות, כי התודעה הדתית היא מורכבת. צד אחד העולם של ברכת הפירות, בורא פרי העץ, בורא פרי האדמה, עולה בבירור מהסוגיות שרק אם יש פרי לפני העיניים שלך אתה יכול לברך, כי הקדוש ברוך הוא מה ברא? פירות. עד כדי כך מסביר רש"י בדף למדי עמוד ב' שכשמברכים בורא פרי הגפן בעצם לא מברכים על היין, כי הקדוש ברוך הוא לא ברא יין. מי עשה את היין? אתה, בני אדם עשו. בורא פרי הגפן זה לברך אותו על הענבים. ולכן מסביר שם רש"י שמה הסיבה שהגמרא שם חותרת לשאלה למה אין ברכה מיוחדת שמן זית. אז הגמרא אומרת בשביל שלב, כי אי אפשר, כי הזית הוא השם של הפרי. אז אומר רש"י שלו היינו ברכים בורא פרי הזית, אז הזית הוא הפרי. אז מהו פרי הזית? השמן. אתה לא יכול להגיד בורא פרי השמן, כי הקדוש ברוך הוא לא בורא שמן. כלומר, אתה בתודעה הדתית שלך צריך לדבר לבריאה הקמאית. לעומת זאת, שיוצאים מהעולם של ברכת הפירות, הפירות מסמלים, גם היום בסופרמרקט, מי שהולך, אני חושב שהמדפים היחידים בסופר, שמה שנמצא שם הוא נראה כמו שהוא נראה בטבע, זה הפירות והירקות. כל שם הרוז בסקיות, בכל מיני בקבוקי פלסטיק, כל מיני כלים כאלה, נכון? אבל הסטנד של הפירות ירקות, הרוב הוא טבעי. גם שם, אני גר בארץ, אני יהודי של ארץ, את צודקת, באמריקה לא פונים עושים מפלסטיק. זה נכון, גם הקישויים. אבל במיוחד העגבניות, אפילו לא יודע מה הם בדיוק. אבל זה עולם של ברכת הפירות, אבל הולכים להמוציא לחם מן הארץ, שהוא לא ברכת הפירות. שם מייחסים לקדוש ברוך הוא את הלחם, כמעט הפוך. זו משימה מאוד פשוטה. ברכת המוציא לחם מן הארץ בכלל לא רוצה לקחת אותנו בתודעה למפגש עם הטבע הקמאי ולהגיד הקדוש ברוך הוא ברא אותו. הוא מדבר על עולם הסובע, והוא רוצה להגיד לו שהקדוש ברוך הוא נותן לעולם את היכולת לסבוע, להתקיים. אז יש תודעות דתיות שעות, אבל השאלה הזאת היא שאלה מאוד מאוד מרכזית. וכאן אני חושב שהדברים הוכרעו מזמן. המחלוקת הזאת שרמב"ם והרמב"ן, מצב הרפואה גם הכריע את זה. זה דבר אחד ב-1250 לכתוב מה שהרמב"ן כתב, אבל בשנת 2010 לחשוב שלא הולכת לרפואה זה מוגזם. ותסתכלו על הציבור החרדי, הם מזמן הכריעו, הם הראשונים לנסוע לחוץ לארץ לכל הרופאים הכי פרטיים, הכי מומחים, אין להם שום אמון ברפואה ציבורית וכו' וכו'. כן, לי דווקא יש ניסיון טוב, אבל אני יודע שזה לא פשוט. וכבר מזמן זה הוכרע, אבל הדברים האלה הם כל כך רחוקים של הרמב"ן מתפיסת העולם של רב חיים מבריסק, שאתם ודאי יודעים שהוא היה מחמיר בפיקוח נפש, שהוא עד כדי כך שהוא טען שהדברים מזויפים, שלא ייתכן שהם יצאו תחת ידו של הרמב"ן. פעם הייתי עם אבא שלי, צער רבי יצחק קוטנר, ואיכשהו השיחה התגלגלה לרמב"ן הזה, והאבא שלי סיפר לרב קוטנר את הדברים של רב חיים, ורב קוטנר התבטא, אני משוכנע שהרמב"ן אכן כתב, ואני גם משוכנע שהרב חיים אכן חשב שזה מזויף. אז זה פשוט פער תודעתי גדול, וזה מדבר על גרית. כל העולם שלנו, כשאתם מסתכלים על הרפואה, הוא לא לקבל את המציאות הטבעית, אלא לומר, בני אדם צריכים לקחת אחריות, בני אדם צריכים בכל כוחותיהם לתת למציאות להגיע למקום שהם חושבים שהוא טוב יותר. זה מלחמה ברוע. זאת עשייה אנושית, והיא כולה מתוך צו אלוקי. ורפו ירפא, זה הקדוש ברוך הוא אמר לתן לבני אדם רשות לעשות את זה. רב הוטנר יש לו איגרת מדהימה בגרות וכתבים, לא זוכר איזה איגרת, שמישהו התלונן בפניו שהוא חי דובל לייף, שהוא יצא מהישיבה. רב הוטנר כותב לו שם, מי שיש לו דירת חדר במקום אחד ודירת חדר במקום שני, יש דובל לייף. אבל מי שקונה דירה של שני חדרים, יש לו כל חדר הוא יותר גדול, יש לו חיים יותר עשירים. אז הוא מתאר לו שם איך שהוא היה בירושלים בשנות ה-20, הוא היה הולך לשערי צדק, שם היה אז דוקטור וולך, ואני חושב שהוא תאר אותו, דוקטור שלזיגר, נדמה לי שדוקטור וולך, הוא אומר, הוא היה חירוג, לפני שהוא היה מנתח אנשים, הוא היה מראיין אותם, הכין אותם לניתוח, ואז הולך לחולה ושואל אותו, מה השם שלך ושל אמא שלך? והוא אומר תהילים, ומי שברך לחולה, לחולה שהולך לנתח, הרודנו כותב בקינה, הוא אומר, זה בן אדם עם דאבל לייף, זה איזה בן אדם שרואי לקנה בו. כן, והוא ממשיך, אנחנו צריכים לסיים. אני קורא, באופן כללי הותרדה הדעת, כן, הנצרות יקירה כיתות אשר לא קרתו, כך ניתן לומר בריטים הרפואה ולא ישלימו אימה, הוא עושה פה חסד עם הרמב"ן שהוא לא מזכיר אותו בכלל, הרי זה מזויף, לא צריך להזכיר את הרמב"ן, כי הוא לא אמר את זה, כידוע, רק הנויצרים חשבו את זה, כן? אני יכול גם להגיד לך שגם בברסלב יש קולות כאלו, ואני לא רוצה להוסיף, בסדר? לדידה של ההלכה היה זה מובן מאליו, פשוט וציווי חד. התורה אמרה ורפו ירפא, וכאן שיתנה רשות לרופא לרפא, איך הוא מפרש רשות? חובה, כן. איך זה נכנס במילים? לא עכשיו. האדם חייב, תראו איך זה, להתנגש באורח פעיל ברוע. האלוקים קורא לאדם להיאבק ברוע ולהילחם בו, לנסות לסלקו ככל שהדבר רק ניתן. זה אולי הסיבה שהאלוקים העמיד לרשותנו אמצעים רבי עוצמה, גון תבונתנו, יכולתנו לשלוט בטבע. לא זו בלבד שאדם יכול להתערב בטבע, הוא חייב לעשות כן, ולהכניע את הסביבה לתועלותיו ולצרכיו. ההלכה כמובן הציגה כאידיאל את ההתערבות המדעית שמתערב אדם אגב מאבקו הנואש לשלוט על סביבתו בכל הרמות כולן. ההלכה הטיפה מאז ומתמיד התנגדות פעילה כנגד הרוע. של כך לא יכולה הייתה ההלכה להבין, ולא רק ההלכה, גם אנחנו היהודים איננו יכולים להבין פילוסופיה שהתנגדות תפילה כלפי הרוע. היא בפשטות לא הייתה מסוימת מי בתוכת הפילוסופיה הזאת, כפי שהטיפו למהטמה גנדי ובכלל יותר נהרו, לא להילחם באורח פעיל ברוע, לא להיאבק בדרך שנאבק יעקב איש המסתורין והלילה אפר, רק לנגיד לו באורך סביל. רק נגמור את הפסקה ונעבור מהר לגמרה. הנחת יסוד השלישית, האמונה. זה לא פחות חשוב, היה צור לעצור פה פשוט. ההלכה הטופית, הלכון על יסוד החזון הסקטלוגי, ימין התמיד, גם יוצא אדם מאחד הקרבות של המלחמה בדול התחתונה, ושבזמן עתידי כוש ומועד מרוחק יוכרע הרוע ויעלם, בילה המוות לנצח, ומחה השם אלוקים דימם על כל פנים. ולמה זה כל כך חשוב? כי אחרת אין כוח להילחם. כבר, תעשה מה שאתה יכול במציאות העכשווית, אבל תדע תמיד שיש אופק שהוא מעבר לך. אכן המלחמה ארוכה היא, המאבק הוא ממושך, במהלך מלחמה עשוי אדם להפסיד בקרבות אחדים. אם מפסיד אדם מפעם לפעם בקרב, הרוע גובר עליו, עליו לשאת את מפלתו בכבוד ובענווה, בקבלו בהשלמה פסק הדין האלוקי, או בלשון אחרת, תילחם כמה שיותר ברוע, וכשאתה לא מצליח, אל תמרוד במלכות שמיים, אלא תצדיק עליך את הדין. בסדר? גמרא.